ראינו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא לא ברא דומם, שהוא תקוע בתוך הדומם, וצומח שהוא תקוע בתוך הצומח, וכל אחד תקוע בתוך התבנית חיים שהוא קיים, אלא כל תבנית חיים של דומם, צומח, חי, מדבר, יש לו איזה רצון לפרוץ מעבר לגבולות שהוא נמצא בהם. ראינו שהעץ צומח, למה הוא מנסה לי כל הזמן לצמוח וכל הזמן להתקדם? יש בתוכו איזה תנועה, זה לא תנועה חיה, זה תנועה אורגנית, אבל יש בתוכו תכונה שהוא רוצה כל הזמן לחיות. הוא רוצה כל הזמן לגלות את החיים שלו יותר ויותר ויותר. אלא מה, הוא עץ? בתור עץ הוא תקוע בתוך הקרקע, הוא לא יכול ללכת. אבל מבחינת התכונה שלו, הוא כל הזמן רוצה ללכת ולהתקדם. ואותו דבר החי. החתול, הוא מנסה להיות חתול, אבל הוא תקוע בתוך תבנית חיים. ראינו שאין לו ציוויליזציה. שזה אומר שאותו חתול מלפני 1,000 שנה, פחות או יותר זה אותו חתול גם היום. שום דבר, שום הפקת לקחים, שום צעידה קדימה, למרות שהוא לא כמו צמח תקוע באותו מקום, אלא מצליח ללכת, אבל יש בתוכו איזו תנועה של חופש, ובאדם יש תכונה עוד יותר גדולה. זה פחות או יותר מה שראינו פעם שעברה. את הדבר הזה אני רוצה, מחילה, להשוות לדרווין. שמעתם על דרווין פעם? שמעתם. מה דרווין אמר?
יש
אבולוציה. מה זה אומר אבולוציה? אדם בא מהקוף, זה אחד הביטויים של האבולוציה. שהכל היה בשלבים, וזה אמונה או כפירה? אם אדם בא מהקוף, זה אמונה או כפירה?
מה? זה לא חייב להיות כפירה. אתה אומר את זה ביולוגים, והביאו לנו דווקא חברות שלהם, שכל מיני רבנים יש להתפסים את זה. יש יום רבנים שאומרים שגם יכול להסתדר, כאילו.
כן, אבל בדרך כלל, מה דרווין עצמו התכוון? שהוא אומר, האדם בא מהקוף, השאלה איך מנגנים את זה. אני גם רוצה להצטרף לרשימה של הרבנים, לא שאני רב כזה גדול, אבל ננסה להסביר מה אומרים בשם דרווין, ננסה להסביר, אני חושב, מה הכוזרי מתכוון פה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ברור. דרווין בעצם אומר, כל היצירה שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, בעצם זה חומר גלם שהולך ומתפתח, הולך ומתרחב. הקוף פתח אלפי שנים, אולי מאות אלפי שנים, אולי מיליוני שנים, וכשהוא מתפתח, הוא בסוף הופך להיות בן אדם. יש לו הוכחות לזה, כל מיני עצמות, כל מיני זה, תשאלו אותה אחר כך, בטח היא מכירה, אני לא מכיר הכל. יש פה איזה תהליך של התפתחות. מיליוני שנים, אבל תהליך של התפתחות. יש אבולוציה. העולם מנסה להגיע לאנשהו. אבל דרווין אומר, האדם בא מהקוף. מה הכוונה שהאדם בא מהקוף? זה בעצם בא להגיד, תשמע אדון אדם, אתה מנסה להיות אלוקי, אתה מנסה להיות טוב, אתה מנסה להיות קדוש, תרגע. אתה הגעת מהקוף. במהות אתה קוף. במהות אתה יצירה חומרית. יכול להיות, אני לא בקיא, יכול להיות שהם גם יגידו שיש צומח שהתפתח, ובסוף נהיה צמח טורף, ויכול להיות שהצמח טורף הזה בסוף התפתח, נהיה איזה חי. יכול להיות, אני לא יודע, לא בקיא בדרווין. אבל הם בעצם טוענים, העולם נוצר באיזה נקודת מוצא מסוימת, שם הוא נוצר, זה המהות של העולם. אתה נוצר תקוף, זה המהות שלך. את המהות הזאת עכשיו אפשר לפתח, להרחיב, לקדם, להגיע למקומות מאוד מאוד יפים, אבל אל תשכח, אתה קוף. אתה הגעת מהקוף. זה שם העצם שלך. קוף מפותח זה קוף. זה לא משהו אחר. ממילא אתה לא יכול להאמין, ממילא אי אפשר לתקן את המידות, ממילא תכונות פראיות זה דבר טבעי, ממילא רוע זה דבר... ברור, למה לא? הגעת מהקוף. קוף לא קשור לאלוקים, גם האדם לא קשור לאלוקים. בעצם מפה, הכפירה, איך? כן, זה כפירה, זה כבר כפירה, איך? כן? זה תפיסה, הרבה אנשים לא מאמינים באדם, לצערנו. אבל דרווין, אני לא זוכר מה נוצרי או לא, מי שזוכרת, אני לא זוכר. אבל זו תפיסה מדעית שבעצם באה ואומרת, האדם הוא בעצם תוצאה של אבולוציה, אבולוציה הכוונה, יש פה חומר גלם של קוף, שבמשך מיליוני שנים הוא כל הזמן מתפתח, 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 בסוף הוא מצליח. בהתחלה הוא לא מצליח כי יש איזה ניילון שקוף שלא נותן לו להתרחב מעבר לקופיפיות שלו, אבל לאט לאט הוא פורץ את זה, ולאט לאט הוא התפתח ונהיה בן אדם. אז בן אדם הוא נראה לך אינטליגנט ונורא נראה שהוא יודע לעשות דברים. בוא נרגע, זה קוף. האדם הגיע מהקוף, זה מהותי. זה לא רק תיאור מאיפה הגענו. יש פה משהו מהותי, בסיסי שקיים ביסוד של החשיבה. למרבה הפלא, הרב בורות הקודש טוען שהאבולוציה יש בה משהו נכון. יש משהו נכון באבולוציה. זה בעצם מה שניסינו להגיד פה בכוזרי. אבל הפוך מדרווין. מה אני מתכוון הפוך מדרווין? אני אומר שהאדם לא הגיע מהקוף, אלא הקוף הגיע מהבן אדם. נסביר מה הכוונה. זה קצת, אני עברתי טיפה שלב, אבל אני חושב שזה נכון. כן, לא את המילים האלה, אבל ברעיון כן.
איך דרווין אמר
שהקוף הגיע? לא יודע. זה, אני לא בקיא בדרווין, אבל הוא מראה, כן? זה מצמחים?
אני לא יודעת אם דווקא מצמחים, אבל בגלל זה לא טענה שהכל מתפתח.
הכל מתפתח, זה יש לו הוכחות מהחי זה עובר לאדם, זה ודאי נכון. אבל בשאר המדרגות של הבריאה, גם רואים, יש צמח טורף. איך יכול להיות שיש צמח טורף? צמח זה צמח. איך הוא זז וסוגר את העלים שלו? איך זה יכול להיות? אז טוב, נו, אז זה חלק מהאבולוציה. כך הוא יסביר, אלה של מוגים. זה חי או דומם? אתם יודעות מה זה אלמוגים? או משהו באמצע כזה, זה לא פה, לא שם. אז יש כל מיני דברים שזה ג'לי כזה, זה לא נוזל ולא מוצק, זה באמצע כזה. אז יש כבר במדרגות של הבריאה, יש בכל המדרגות משהו כזה, באמצע ככה. ביני וביני. נכון, אומרים שהקוף, יש לו, לא זוכר, אחד הקופים, יש לו את המנת משכל של ילד בן, לא זוכר, עם שנה או שלוש. אותה מנת משכל. אז בעצם זה סוג של בן אדם קצת, הקוף הזה. זה, הוא קולט ויש לו זה, והוא... אבל בסדר, זה ילד בן שלוש, בן שנה, לא מעבר לזה. אומר רב בורות הקודש, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא דומם, הוא ברא חי, צומח, חי, מדבר, הוא ברא מדרגות. אבל בעצם כל המדרגות, מהמדרגה של הדומם עד המדרגה של הבן אדם, כל המדרגות, הם נוצרו כל מדרגה במדרגה שלה. דומם זה דומם, צומח, צומח. אבל... לאן כל המדרגות חותרות? מה הן בעצם מחפשות? דרווין אומר, לא מחפשות כלום, קוף זה קוף. זהו. הוא היה קוף, עדיין קוף, הוא גם יהיה קוף. אומר הרע, אז בדיוק הפוך. הבריאה נוצרה כדבר חומרי במדרגות. יש דומם, זה לא זר, כלום. צומח, כבר מתפתח קצת. חי, עוד יותר מתפתח. אדם, בכלל התפתחות גדולה מאוד. אבל בעצם כל המדרגות של הבריאה, בעצם יש בתוכם איזה צמאון להיות אלוקי. הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא דומם, זה קצת מופשט להבין מה השולחן הזה רוצה להיות אלוקי. איפה? איך אתה יודע? דיברת איתו? מאיפה זה בא? אז אין לנו שיחה משותפת עם השולחן ועם הצמחים. אבל אנחנו רואים שיש תנועה אינסופית שקיימת גם בדומם. ראינו פעם שעברה שמבחינת אטומים, הדומם זה הדבר שהכי זז בעולם. זה כל הזמן מסתובב, 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 כל הזמן מסתובב. למה זה מסתובב? מה גורם לחומר להסתובב? אפשר להגיד טוב, ככה זה. אפשר להגיד, יש בתוך החומר איזו תשוקה להתעלות, לצאת מעבר. הוא רק לא מצליח, הוא קלו בתוך החומר. אבל החומר הזה, שלא נחשוב שהוא נולד חומר וזהו. הוא נולד חומר כי הוא רוצה להתעלות. הוא רוצה להגיע למקומות יותר משוחררים. ולכן, ראינו פעם שעברה, אם זה ככה, אז בעצם יוצא שכשהעץ לוקח מהאדמה את המינרלים והופך אותה מדומה לצומח, הוא בעצם מגשים את החלום של הקרקע, כי הקרקע זה דומם, הדומם מת להתקדם קדימה, הוא מת להיות צומח, הוא לא יכול. אבל ברגע שהעץ שותה את המינרלים מהקרקע והופך את השתיל הקטן לעץ גדול, אז בעצם הוא גואל את החומר מהקבילות שלו. הוא לא משתלט עליו. הוא לא עריץ שבא להגיד, אני אגיד לך מה לעשות, אלא הוא מגשים את החלום של החומר לצאת מהמסגרות החומריות שלו למקום יותר גדול. לפי דרווין, הוא לא גואל שום דבר, חומר נשאר חומר, אל תעבדו על אף אחד, גם עץ זה סוג של קרקע, לא צריך להגזיר. אבל אומר הרב, ואומר פה אני חושב הכוזרי, זה לא נכון, זה בדיוק הפוך. ולכן, אם בן אדם אוכל חסה והופך את הצומח להיות חי, כי זה הופך להיות טעים בגוף, מה שאתה אוכל, אז בעצם אתה גואל את החסה מהחלום הקלוש שלה לחלום הרבה יותר מתקדם, חלום הרבה יותר גדול. יוצא בעצם שכל מדרגה, ברגע שמשתמשת במדרגה שמתחתיה, היא בעצם גואלת אותה מהקבילות שלה. לכן אומר דרווין, זה שהקוף נהיה בן אדם, יכול להיות שמדעית, יכול להיות שזה נכון. יכול להיות. איך בדיוק, זה צריך מיליוני שנים, זה צריך להיות, להסתדר עם זה מדעית. אבל יש מצב שקרה דבר כזה, למה? כי גם קוף, בחלום האמיתי שלו, הוא לא קוף. הוא בעצם בן אדם שנוצר בתוך תבנית חיים שקוראים לה קוף. והקוף הזה, זה הקטן גדול יהיה, יכול להיות שהוא מתפתח, 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 והקוף הזה לאט לאט יגלה שזה שהוא קוף זה אשליה, זה רק נראה שהוא קוף. הוא בעצם רוצה להיות בן אדם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא יצר בעולם הדרגה של יכולת לבטא צמאון לחופש, לקרבת אלוקים, רק יש מדרגות, יש מדרגות במציאות. בכל מדרגה הדומם שואף למה? למדרגה שנמצאת מעליו, לצומח. והצומח שואף למה? למה שנמצא מעליו, לחי. והקוף, לפי דרווין, שואף למה? הוא שואף לבן אדם. איך רואים שהוא שואף? כי רואים, הוא מתפתח. איך הקוף נהיה מקוף לבן אדם? למה הקוף לא נשאר קוף? סימן שיש בתוכו איזה חלום, יש בתוכו איזה תנועה, הוא בעצם מנסה לצאת מהקבילות הקופית שלו למשהו שאין לו יכולת להשיג את זה, אבל הוא היה מת להשיג את זה. זה החלום שלו, זה החופש שלו.
זה בעצם מסתדר.
ואז זה בעצם שואף, זה האמונה. אלא? כן, נכון, אבל אנחנו ראינו שיש דבר שקוראים לו חוק שימור האנרגיה. שמעת את זה פעם? שוקחים שתיל כזה קטן של אקליפטוס, ובאים אחרי 30 שנה זה 40 מטר. אין 40 מטר בשתיל הקטן הזה. מאיפה הוא נהיה כזה ענק? הוא הכניס לתוכו את המינרלים ואת כל מה שיש שם בקרקע, והפך את זה מקרקע לעץ. עכשיו זה עץ. נכון, הוא שדרג את זה. כשאת תאכלת שניצל, או חסה, לא משנה, אז האוכל הופך להיות טעים. זה הופך להיות חלק מהגוף. נכון, מה שמופרש. מה שנשאר ומעוקל הופך להיות חלק מהגוף. אז את זה עוד לא דיברנו. זה עכשיו אנחנו נדבר. נכון.
כן.
זה לא מה? כן, הם לא משתנים כל כך מהר. החול הוא חול כבר הרבה שנים, אבל זה לא סותר את זה שבתוכו יש בו רצון, יש לו תפקיד, אז לכן הוא חול ולא בן אדם. הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא בעולם את כל השלבים האלה, כי צריך אותם. צריך בשביל הבן אדם את כל המדרגות האלה, אז לכל אחד יש תפקיד. אז לכן הוא גם לא מצליח לפרוץ מעבר למקום שלו למקום אחר. יכול להיות שהעולם יהיה מתוקן, אז לאט לאט דברים יתפתחו.
למה צריך את השאיפה הזו?
מה?
למה?
כי הקדוש ברוך הוא יצר עולם שהעולם עצמו, החומר עצמו, רוצה להיות אלוקי. הקדוש ברוך הוא לא יוצר חומר פרווה. מהאום. הוא לא קשור, הוא לא טוב, הוא לא רע. חומר, סתם חומר. אם החומר הוא סתם חומר, אז יש פה בעיה גדולה, כי אם החומר לא מסוגל להכיל בתוכו את אלוקים, אז בעצם יש פה עולם שהקשר שלו עם אלוקים הוא לא קשר שלם. זאת אומרת, אם בשכל אני רוצה את אלוקים, אבל הגוף שלי לא רוצה את אלוקים, אז אני בעצם חי פיצול, כי במוח, בשכל, אני רוצה כל הזמן את אלוקים. אבל החיים הטבעיים שלי, הרצונות הפשוטים, הכי פשוטים שלי, אם הם לא אלוקיים, אז בעצם אני לא חי את אלוקים, אני חי את אלוקים רק בשכל. אבל ברצונות הפשוטים שלי, בזה שלדוגמה, נכון, נחש בראשו יעסוק בתורה. שמעתם על זה פעם? דבר מאוד משונה. מי שכואב לו הראש, שלא ייקח כדור, או שייקח כדור, במקביל לכדור שהוא לוקח, שיעסוק בתורה. מה, התורה היא פתרון לכאבי ראש? כן, זה מה שכתוב. אבל איך זה יכול להיות? אלא שאם אנחנו מבינים שאנחנו אלוקיים, מה זה אומר אנחנו אלוקיים? לא במוח, אלא מהמוח עד הרגליים, עד הציפורניים, כולל הכל, הכל אלוקי. אז ממילא, אם אתה לומד תורה, אז הצד האלוקי שקיים בנו מתגבר, וממילא נוצרת בריאות. הגמרא אומרת לא רק שמי שחש בראשו יעסוק בתורה, גם מי שחש בגרונו, ומי שחש בביטנו, ומי שחש בעצמות שלו, יש רשימה ארוכה, כל מי שחש במשהו יעסוק בתורה, והתורה תרפא אותו. איך זה יכול להיות? הרי זה גוף. מה, הגוף זה משהו פיזי. נכון? משהו פיזי. הרי אפשר להשתיל, לא יודע, כבד או לא יודע מה, מאיזה בבון. אפשר, יש דבר כזה. אז הגוף הוא גוף. לא נכון. הגוף הוא גוף, אבל גם הגוף יש בתוכו צמאון לאלוקים. בלי זה, אנחנו אלוקים רק בשכל. אבל בתחושות הפשוטות, באינטואיציה, בזרימה הטבעית של החיים, אנחנו גוש בשר, גוש בשר רוצה את מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה את מה שאלוקים רוצה. אלא מה? הקדוש ברוך הוא יצר עולם שכל הארץ מלאה הארץ דע את השם. הכל כולל הכל. בלי זה אנחנו בעצם מפצלים ואומרים, הקדוש ברוך הוא מאוד חמוד, מאוד גדול, המוח שלנו מאוד גדול, אולי גם הרגש שלנו לפעמים מאוד גדול, אבל שאר העולם הוא אכזרי והוא רע. ואיך הקדוש ברוך הוא יעצור את הרוע שיש בעולם? בעצם העולם הוא רע. העולם הוא לא אלוקי, העולם הוא לא טוב. כדי שהעולם יהיה טוב, צריך שהעולם בכל השכבות חיים שלו יהיה עם איזה צמאון, עם איזה רצון לפגוש את אלוקי. אלא מה? מכיוון שהעולם עוד לא שלם, אז ממילא לא תמיד יש גשם, יש כמה אנשים חולים, יש פצועים, ויש מלחמות. למה? כי העולם עוד לא חי לגמרי את זה שהוא אלוקי. אבל בבסיס, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שמסוגל להיות אלוקי לגמרי. בלי זה אי אפשר לתקן את העולם. אתם יודעות שכתוב, דיברנו פעם שעברה, כתוב שלעתיד לבוא גר זאב עם כבש. איך הוא יגור איתו? הסבירו לו, תשמע, יש ארוחת צהריים, אל תטרוף את הכבש. מה יגידו לו? הם יגורו ביחד. איך זה יכול להיות? אלא אם כן, איזו תכונה אלוקית תיכנס ללב של הזאב, וממילא הוא כבר לא יהיה זאב כל כך, הוא יהיה משהו אחר. כן.
זה קשור לתשובה הכללית של כל המקום?
כן, זה התשובה הכללית. בדיוק, זה התשובה הכללית.
אני יש לי עוד שאלה קטנה. בעצם התפיסות כמו של פרויד וזה, שכמו שאנחנו פשוט בשביל יצרים לזה, זה בעצם לא מגיע משם מהחוף, זה נובע מגמרי?
זה מגיע משם, כן. כי בבסיס כן, אני לא יודע, צריך לחשוב, פרויד, למה הוא הגיע למסקנה שהוא הגיע? אני חושב שפרויד הגיע למסקנה שהוא הגיע כי זה מה שהוא ראה. הוא חי בגרמניה, והפציינטים האלה שהוא עבד אצלהם, זה מה שהוא ראה, זה האנשים שהוא ראה. אז הוא הגיע למסקנה ניסיונית כזאת. אני לא בטוח שהוא היה כמו דרווין כזה, מסקיל, עם השכלה רחבה, שהוא בעצם שאל שאלה פילוסופית, מי זה האדם במהות, והוא פשוט רואה, הוא ראה שזה זה, זה, זה המציאות. למה אני אומר את זה? כי רואים שהוא לא שאל את השאלה הפשוטה, למה בן אדם מחפש את היצרים שלו. למה? צריך להיות... פרויד לא מתעסק בזה. הוא רק מתאר מה האדם מחפש. יש לו אייד ויש לו זה, הוא עושה פיצויים על כל מיני דברים, והוא מסביר את המנגנון הפסיכולוגי של הבן אדם. אבל למה בן אדם מחפש את זה? פרויד לא יודע להסביר. ודרווין כן יודע להסביר. אז לכן אני לא בטוח שהם מתלבשים לגמרי אחד על השני, אבל זה בן דוד שלו. מהאזור ההוא. כן.
כן. קצת קשה לי מהשוואה בין הצמחים שכאילו לוקחים את האדמה למשל, או...
כן, זה קצת, אני פחדתי שזה קצת, כאילו, אנחנו צריכים לאכול את הגויים, כאילו, זה מה שאת, כאילו, מה...
לא, 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 לא,
זה לא יהיה. למה? הרב אומר, העולם יהיה כל כך אידיאלי, שכל כבש, החלום הכי מטורף שלו, זה להצליח. כל הכבשים יושבים ליד הדלת, בכוננות. כי רק הכהן מגיע לחפש כבש, ישר כולם רבים מי הולך למסור את הנפש. למה? כי החופש הפנימי שלהם רוצה, שהם כרגע כבש שהשתדרג לגוי, אבל הם רוצים לעלות על המזבח, הם רוצים להתקדש.
רב קורבן, זה לא כמו שבן אדם אוכל תרנגולת כי הוא אוהב אותה, כאילו הוא
מכל אותה. מסכים.
קורבן זה הרבה יותר קדוש כאילו.
מסכים. השאלה גם מי זה האדם? מי אמר שהאדם הוא לא קדוש? זאת אומרת, יש בו תכונת חיים של קדוש... אני מסכים שבפועל אנחנו לא קדושים. אבל זה שתרנגולת הופכת להיות בן אדם, זה פגע לה בהרגשות, אבל בחלום הפנימי שלה היא רוצה מאוד 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 להגיע לשם, רק היא לא יכולה. אז בעצם את גואלת אותה מייסוריה. נכון? כן, לא רק, אוכלת אותה. זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו, יש אנשים שהם... גם הרב כותב שיש אנשים שהם... יש להם רגישות מוסרית מאוד מאוד מפותחת. ומילא, הם לא מסוגלים לאכול, זה להרוג תרנגול, זה כמו להרוג מישהו. אז צריך להיזהר שהדברים האלה, זה צריך לראות שזה לא עובר את הגבול, ולא... כי זה ברור שאם יש איזה ילד חולה סרטן וצריך בשביל תרופה להרוג 1,000 עכברים, אנחנו נהרוג 1,000 עכברים. נכון? בסדר, אנחנו מכבדים את הרגשות של העכברים, אבל לא על חשבון חיים של בן אדם. יש מדרגות בעולם, כי המיצים שלא יודע, מה שניקח מהעכברים ונהפוך את זה לתרופה, אז העכבר מתרומם על ידי זה שעושים לו את זה. יכול להיות שרגעית זה כואב לו, אבל מבחינת החלום הפנימי שלו, זה חופש גדול מאוד. נכון, לא תמיד מה שכואב מאוד, זה דבר כל כך רע. נכון, לא תמיד. אישה שיולדת, אז כל הנביאים מלאים בזה, נכון? אישה שיולדת, זה משבר גדול מאוד. מתפרקים כל איבריה, והיא חולה שיש בו סכנה, ואסור לה לצום, ויש איזה הרבה הלכות. אבל לא בגלל זה, לא נגיד לנשים ללד, בסדר, כואב, אבל צומחים מזה חיים הרבה יותר גדולים, למרות הכאב. אז גם התרנגול, יש בו איזה, או תרנגול, לא משנה, יש בו איזה חלום להפוך מחי לאדם, למדבר. אתה מגשים לו את החלום בזה שאתה שוחט אותו. איך אני יודע? כי אני רואה שככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. עכשיו בוא נעד, בסדר, זה עכשיו, את רוצה תקריא באיזה מאמר של הרב, שקוראים לו חזון הצמחונות והשלום. מכירה את זה? תראי את זה שמה. יש משהו במה שאת אומרת, אני לא יכול להגיד שלא, אבל זה צריך כל דבר כזה, צריך פה עדינות ורגישות. מה זה? זה עוזר לה כי היא חיה, וחיה, החלום הכי מטורף שלה זה להיות בן אדם. לא משנה איזה. לא משנה איזה בן אדם. כי בן אדם זה כבר לא חיה. חיה, ראינו, יש לה, היא כל הזמן רוצה להתקדם, להתרבות, ולהתרחב, ולחיות, ומקום למקום. אבל היא לא צריכה לפתח את הציביליזציה שלה. זאת אומרת, לנסות לחשוב, רגע, איך יהיה לי יותר טוב לחיות? בוא נפתח תרבות, בוא נפתח חשיבה, בוא נפתח דברים, אין לה את זה. ובן אדם יש לו את זה. אז לא משנה איזה בן אדם, זה כבר יותר טוב מבעל חיים. בוא נעבור לקצה של זה, שזה גוי מול ישראל.
מה הרגע אחרי?
אין. זהו, אז יכול להיות שאנחנו לא שואפים כבר, אלא עוד שנייה, אני אנסה לשאלה טובה. אז רק שנייה אחת, בוא, כן. כל הבריאה, כן. נכון, נכון. אני חושב שזה הכוונה, כן, כן, נכון, צודקת. מלאה הארץ דה את השם, לא רק האדם, הכל. לא, כי חיה, החלום הכי גדול שלה זה להצליח לצאת מזה שהיא חיה. מה מגביל אותה? תהיה בן אדם, שבי בכיתה, תלמדי, קריא ספר, תקריא, תלמדי, תעשי הפקת לקחים, תבני בית, תמציאי חשמל, היא לא מסוגלת. היא הייתה מתה להתקדם לשם, היא לא מסוגלת. לא מסוגלת. מי אמר שהיא רוצה? דרווין. הוא הראה שהקוף הלך והתפתח. רואים שיש בקוף איזו תכונה אנושית קצת. שהלכה והתפתחה עם ההיסטוריה. אז רואים שיש בה איזה חלום ללכת ולהגיע למקום יותר אנושי. למה? תשארי חיה, מה מפריע לך? אלא, הקדוש ברוך הוא יוצר כל בריאה במציאות בתוך תבנית חיים, שיש בתוכה איזה קליפה שקופה שלא נותנת ליצור הזה להתרחב. לא לדומם, לא לצומח, וגם לא למדבר. על זה אני רוצה עכשיו לדבר. מה מיוחד במדבר? המלך רואה, בעצם הכוזרי אומר למלך, החבר אומר למלך, תשמע, אתה בעצם אומר שיש לך כוונה רצויה והמעשה הוא לא רצוי. אתה מחפש פתרון. לפני הפתרון, בואו נקשיב שנייה למה אתה אומר. מה רע לך להיות כמו כל הגויים? מה חסר לך? אתה בעצם אומר שיש לך חלום, אתה מנסה להגיע מעבר למה שהמציאות נותנת לבן אדם נורמלי, חופש ויכולת להגיע. כי האדם הוא יצור מדהים, הוא מייצר הכל. מדהים, לא יאומן. טכנולוגיות ופסיכולוגיות וגנטיקה ומשהו לא יאומן. היום ראיתם בעזה, כל בית שיש שם מחבלים, מכניסים איזה רחפן כזה קטן, נכנס מהחלון, נכנס תוך הבית, מסתובב בין המחבלים, כמעט נותן להם כיף ויוצא החוצה, ואז חיל האוויר מוריד. איך עושה דבר כזה? תחשבו, זה משהו לא יאומן. איזה טכנולוגיה, באיזה חדר, באיזה זה, הוא נכנס, הדלת פה פתוחה, איזה זה, הוא יכול לעבור שם. והכל טכנולוגיות. איך עושים את זה? משהו לא יאומן זה אדם. אבל המלך בא ואומר, לא משנה, זה המלך אז וגם המלך היום. כל זה מאוד מאוד יפה, זה פיתוח חומרי מדהים. אבל איפה החופש הנשמתי של הבן אדם? כי את הגוף האדם יודע לבנות מדהים. כל הזמן, עוד ועוד ועוד. זה אין סוף, זה מתפתח. השמיים הם הגבול. מי שקרא את ספר של הרב חיים נבון, שכחתי איך קוראים לספר הזה, אז זה חזון כזה עתידי, ספר על הפוסט מודרנה, אבל הוא... איך?
חופשי זה.
חופשי זה אולי, לא זוכר. משהו כזה אפור עם זה. אז הוא מתאר ככה לאיפה זה עוד יכול להגיע, וזה בסדר, כל מי שתחשוב קצת, תראה שבעצם אפשר להשתיל בעין איזה חיישן, שאתה כבר יכול לראות כל דבר בצורה שיכולה להראות לך את העולם הרבה יותר יפה, ולתת לך כל מיני תחושות, ולתת לך כל מיני אינדיקציות על כל מיני דברים, ולשמוע כל מיני דברים, ובלי משקפיים, ובלי פלאפון, והכל מאוד מאוד יכול להגיע למקומות מאוד מאוד רחוקים. אבל כל זה לפתח את הגוף של הבן אדם. את זה האדם המדבר יודע לעשות מעולה. אבל מה עם הנשמה של הבן אדם? הגוף משתמש בנשמה, יש לאדם כל הזמן רצון להתקדם, הגוף לוקח את הרצון להתקדם, וממיר אותו לפיתוח של גוף. אבל מה עם הפיתוח של הטוב של הבן אדם? עם הרצון של הבן אדם, של המלך, להיות אלוקי, להיות קדוש. המציאות לא יודעת מה לעשות עם זה. לא פילוסוף, ולא הדתות, נצרות ואסלאם, ולא המזרח, אף אחד לא יודע לתת מענה. איך לוקחים בן אדם והופכים אותו להיות אלוקי? והמלך רוצה את זה. מי ביקש ממך לרצות את זה? עזוב, יש לך כל מיני רצונות, תפנה הכל החומר ותפתח את העולם, מה חסר? אלא רואים שכמו שהקוף רוצה להיות בן אדם, גם המלך רוצה להיות משהו שנמצא מעל. מה נמצא מעל? המלך עצמו לא יודע, המלך מגיב, הוא רואה שיש בתוכו צמאונות למשהו שנמצא מעבר, משהו שלא משתמש ברצון של האדם לגדול כדי להיות יותר חומרי, אלא משהו שנותן כיוון ואידיאל וקדושה לכל החומריות שאנחנו מפתחים פה. יש למלך חלום כזה. מאיפה החלום הזה הגיע? אתם יודעים, בן אדם לא חולם דברים שלא רלוונטיים אליו. בן אדם לא חולם להיות ציפור. פעם היו אנשים כאלה. זה נגמר לא טוב. למה? כי זה לא מתאים לו. למה האדם מחפש להיות אלוקי? מי אמר שהוא מחפש? המלך חווה את זה בעצמו. אומר רבי יהודה לוי, זאת הוכחה שחייב להיות שיש מעל המדבר מעלה נוספת, שכמו שהקוף משתוקק להיות בן אדם, גם האדם משתוקק להיות מה? ישראל. איך? אז זה היה מה שאלת קודם, אני מסכים. עוד שנייה נגיע גם לזה. עוד שנייה. מה? כן. נכון. תכף נציב את הדברים, נראה ש... נכון. ובעצם מה הכוזרי אומר לו? הכוזרי אומר לו, תשמע, החלום שלך הוא מדהים, אבל יש מדרגות בעולם. אתה צודק שאתה רוצה להיות אלוקי, אבל כמו שקוף, הוא ממש רוצה להיות בן אדם, אבל זה התבנית חיים שלו. קוף באמת לא יכול להיות בן אדם, אלא אם כן הקופים יחיו איזה כמה אלפי שנים, מיליוני שנים, אז דרווין אומר שזה התפתח. אבל בן אדם לא יכול להיות ישראל. לא יכול להיות. למה? כי האדם יש לו חופש מוחלט, חופש תרבותי, זה מה שהוא רוצה. אבל החומריות כל כך תופסת לו את האישיות ולא נותנת חופש לצדדים הנשמתיים להכתיב את הקצב, שהוא כלוא בתוך העולם החומרי. המהר"ל קורא לזה צורה מוטבעת בחומר. הנשמה מוטבעת בתוך החומריות. היא לא מצליחה להנהיג, אלא היא מונהגת. וממילא, את התקרת זכוכית הזאת, האדם לא מסוגל לפרוץ. לא מסוגל. ופתאום המלך, הוא פתאום רואה שהוא מת לפרוץ. הוא לא מסוגל אבל. אומר לו רבי יהודה לוי, אתה יודע למה אתה מנסה? כי יש בעולם מדרגה שקוראים לישראל. מה אני אעשה איתה? שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. או בהמשך הספר תתגייר, מאמר שני, תתגייר. אם אתה מתגייר, אז אתה יכול, בשונה מהקוף, לעבור ממצב צבירה של גוי למצב צבירה של ישראל. אתה עובר, זה לא משחק גיור, זה משהו אמיתי. מי שמתגייר, הוא נהיה בן אדם חדש. האחים שלו כבר לא האחים שלו, ההורים שלו לא ההורים שלו. מדוריי אתה יכול להתחתן עם אמא שלו, עם אחותו. היא לא אחותו. אם אבא שלו מת, הוא לא יורש אותו. למה? כי מי שמתגייר, הוא נהיה משהו חדש לגמרי. זה לא משהו היה קודם. לא אמרתי שצריך לזלזל בהורים, אבל זה משהו חדש לחלוטין. להתגייר זה לעבור ממצב כמו מקוף לבן אדם, עוד יותר חריף מבן אדם לישראל. זה מעבר מאוד חריף של חיים. ומגלל שיש עם כזה, שזה מה שבעצם הוא מחפש בשורש חייו, זה החלום שלו, זה החלום האמיתי שלו. אז לכן, בגלל שיש עם כזה בעולם, בגלל שלשם הכל חותר, אז לכן הדומם כל הזמן זז במעגלים של אלקטרונים, לא מפסיק לזוז. והצומח, כל הזמן צומח לכל הכיוונים, אבל תקוע בקרקע. והחי, כל הזמן מנסה להתרחב ולהתרבות ולחיות בשבטים. והמדבר, מנסה לבנות את העולם החומרי שלו ואת הנפש שלו ואת כל מה שהוא מכיר בחושים ובמוח, מנסים לבנות הכל. מאיפה זה מגיע? כי יש בקצה של הבריאה ההתגשמות של החלום. התגשמות. האומה הישראלית בנויה בצורה כזאת, סגולת ישראל, בפוטנציאל חיים שלה, זה קצת עונה למשל, בפוטנציאל חיים שלה, זה מה שהיא מחפשת, זה מה שהיא רוצה. ולשם היא חותרת, ולשם היא צועדת, ולשם היא הולכת ומתקדמת. דרך גלות ודרך גאולה, בית ראשון מציאת מצרים, גלות בין ראשון לשני ובית שני, וגלות, ובעזרת השם משיח צדקנו, בעזרת השם הכל התקדם, והכל מלא ארץ דעת השם. לאן הכל חותר? הכל חותר שהאומה הישראלית תצא לפועל. אם היא תצא לפועל, כל הבריאה תצא לפועל. הכל יתקדם. הכל יעבור שלב אחד קדימה. כי החומר הוא חומר, אז מה הוא מבין? הוא מבין רק שהוא מסוגל צעד אחד קדימה. והצומח, מה החלום שלו? להתקדם צעד אחד קדימה, להיות חי. והחי, להיות מדבר ומדבר, להיות ישראל וישראל. הם רוצים להוציא לפועל את מה שכבר קיים בהם. זה אומה ישראלית. אז עד כאן מה שמסביר המלך לחבר למלך, עוד כוכבית קטנה. ממילא הוא לא חייב להתגייר, גוי לא צריך להתגייר. משה קוף לא צריך לעשות ניתוח לשינוי מגדר ולהיות בן אדם. התקוף צ'רקוף. זה טוב, זה מתאים לך. זה שיש לך חלום, בסדר, זה חלק מהעולם של הקופים, שיש חלומות שקשה לממש אותם. אז גוי שהם כל כך מתרגש מאומה ישראלית, אז בסדר, תלמד מאומה ישראלית. שם גוי, אבל תלמד מאומה ישראלית. בוא תלמד את הרוח של האומה הישראלית, תתבשם ממנה, תלמד ממנה כמה דברים. הרב ציודה בזמנו, אני לא יודע אם יש כאלה היום, בתקופת הרב ציודה הייתה קאט כזאת שקראו לה קאט המקויה. אני לא זוכר אם זה סינים או יפנים. יפנים. אז קאט המקויה זה הם יפנים מיופנים כאלה, יפנים לכל דבר. והם הריצו את עם ישראל, הם היו באים לפה, היו באים הרב ציודה, משתוקקים לשמוע את השיעורים שלו. כי הם כל כך התרגשו מהאומה הישראלית, משהו. איזה עם, קם לתחייה אחרי 2000 שנה. איך הוא מלא אמביציה, הוא מלא כוחות. הם זיהו בנו דברים מאוד מאוד עמוקים, הרבה יותר ממה שאנחנו זיהינו בעצמנו. והם לא צריכים להתגייר. זה בסדר גמור. הם רואים את האומה הישראלית, מתבשמים, לוקחים את הרעיונות לתוך העולם הגוי שלהם, כי לבד הם לא יכולים לעשות את זה. וזה טוב מאוד להם. דיברנו השנה על המלכה, אלני המלכה? לא. אלני המלכה בזמן שלמה, לא רק היא, אלא גם המלכה של מצרים. מלכת שבא. סליחה, מלכת שבא. אז מלכת שבא, בלבלתי, מחילה. מלכת שבא ועוד מלכה אחת.
יש את המלכה, אני חושבת
שני. כן, לא, אבל יש עוד מלכה, שכחתי. לא משנה, במצרים אני חושב. ככה כתוב בתנ"ך, במלכים, כמדומני. הם באו לראות את בית המקדש של שלמה. מה מיוחד? כי אצל שלמה, בית המקדש ובית המלוכה היה גשר שמחבר בין בית המקדש לבין בית המלוכה. וזה דבר ייחודי שאין לו אח ורע. למה? כי אצל אומות העולם, קדושה זה משהו מאוד מאוד מיוחד. לא רלוונטי לחיים. קדושה זה רגש דתי, זה רליגיוזיות דתית, אתה מרגיש כל מיני, אתה עומד מול האינסוף, ואתה עומד מול גודל, ואתה עומד מול עוצמה. טוב, אבל בחיים, החזק שורד. פוליטיקאי, מלך, הוא חייב להיות עם מרפקים. כי איך הוא נהיה מלך? הוא דרך על כמה גופות בדרך, הוא לא סתם נהיה מלך. אתם רואים מה קורה כשאתה רוצה להיבחר. מי לא דורס אותך מכל הכיוונים האפשריים? איזה תיקים לא תופרים לך? ומה לא עושים לך? ואתה צריך להיות גיבור ענק. איך בן אדם קדוש יכול להיות מלך? זה לא הולך ביחד. תרתי דסתרי. שלמה המלך, אצלו, בית המקדש ובית המלוכה מחובר. יש גשר שכנראה עשו אותו בצורה אומנותית מאוד מיוחדת. הגשר מראה איך מבית המקדש, מהאידיאל הגדול, האידיאל הזה הולך ולובש צורה ומייצר בית מלוכה קדוש, טהור. לא פייר בכלל. לא שהוא חלשלוש כזה, רוחני כזה, מנותק. לא, בית מלוכה רציני. אבל הקדושה חודרת לחיים ומייצרת סוג חיים חדש. ובאו לפה מלכת שבא והמלכה השנייה של מצרים, אני חושב, באו להסתכל, איך קורה דבר כזה? זה פלא. בוא נלמד איך אפשר להיות מלכים לא אכזריים. איך אפשר לתפוס את המושכות של המלוכה בלי להיות פירי אדם? איך עושים את זה? איך אפשר? זה משהו שהגויים לא יודעים לייצר אותו. אז בואו לעם ישראל, תשבו בענווה ותראו איך עושים את זה. עד היום זה ככה, דרך אגב. הרבה אנשים באים ללמוד איך מנצחים ברגישות ובעדינות את הטרור. איך עושים את זה? אין לזה אח ורע. שלא תשלו את עצמכם, כשארצות הברית רוצה להיכנס לאיזה בית חולים באפגניסטן, אז היא לא מורידה רק את המחלקה היהודית, גם לא רק את הבית חולים. היא יכולה להוריד את הרחוב. מה מעניין אותו בכלל? למה? יש פה חבלים. כל העיר שתלך, מה זה משנה? בווייטנאם הרגו איזה 300 אלף וייטנאמים שניסו למרוד. למה? מה מעניין אותה? אנחנו רוצים לנצח, והמטרה מקדשת האמצעים. אבל האומה הישראלית עושה משהו לא הגיוני. איך אפשר להילחם ברגישות? זה תרתי דסתרי. אפשר. אפשר. איך זה אפשר? זה משהו ייחודי. איך עושים את זה?
יש פה... לא תמיד אנחנו בעד הרגישות הזאת.
נכון, נכון. לפעמים זה לא מדויק. נכון. אבל אין לנו עניין, אם יש מחבל בתוך עיר, אנחנו לא נוריד פצצה שתמחק את העיר. נכון? זה, אף יהודי לא יסבול את עצמו אחר כך, נכון? עוד פעם, אם אין ברירה וכל העיר שורצת כמו בעזה המחבלים, אז ודאי שהפתרון היה צריך להיראות אחרת. אבל עצם זה שאנחנו מסוגלים ברגישות להיכנס בצורה כירורגית, להצליח גם להיות טובים וגם להיות לוחמים דגולים, הלוחמים שלנו זה לא פראי אדם שצמאי דם ורק רוצים להרוג כמה שיותר. אנשים מאוד רגישים, מאוד עדינים, משתדלים לעשות... אתם מכירו את מה קורה בעזה? מורידים בניין, פתאום מגלים שם איזה ילדה. מי לא עוזר לה? לוקחים אותה, מחבלת. עוזרים לה, חופשים אותה, לוקחים אותה לאיפה שצריך. עוזרים. יש לנו לב. לא איבדנו את זה. איך אפשר לחבר שני דברים הפוכים, אה?
למה זה טוב?
כי זה רגישות טבעית. יש פה מישהי, אתה לא יודע מי זאת. אז מה עכשיו, תהרוג אותה גם? לפעמים אם אין ברירה... אז כן, אבל לפעמים גם לא. לא יודע מאיפה זה ומה זה ומאיפה היא. אתה לא יודע. אז מה עושים? הורגים? לא יודע. המדינה החליטה שלא הורגים כל יצור שפוגשים. וזה שאלות קשות. יש חבר'ה שמספרים לי שאלות קשות מאוד בדבר הזה. אבל דברים כאלה אני חושב שאין מישהו שיקח את הילדה הזאת ויראה בסתם. לא יקרה. נראה לי. זה לא סתם, אני מסכים, אם את יודעת שהיא משפחה של... מה זה יודעת? מסתבר שכן, אבל את רואה שזה לא קורה. זה לא קורה, למה זה לא קורה? כי זה ההגדרות שהמדינה בינתיים נותנת. אם ההגדרה הייתה, לא תחיה כל נשמה, יכול להיות שאת צודקת, אם היו מתחילים ככה, לדעתי רבע שעה, כל החטופים חוזרים. צודקת. אבל בינתיים לא החליטו את זה, אז הרגישות הטבעית של האנשים, אנחנו רוצים להרוג, אבל אנחנו שומרים על צלם אנוש. שאומרים את זה למה, כן.
יכול להיות שזה רק בשנים האחרונות ככה, כי אני, אם קוראים תנ"ך, אז כאילו זה, יכול להיות שזה סיפור הזה, בן דמלך ש... מישהו יתחבא בתוכי, נכון? ואז כאילו, אם לא נסגיר אותו, אז תמיד המלך ירוב את כל העיר, משהו כזה.
כן.
כאילו, זה... כאילו...
זה נכון, אבל את רואה שאת החיסרון הזה אין את זה לאף עם אחר.
מה זה אומר? אנחנו יותר טובים, בלי שאלה.
דבר ראשון זאת עובדה. אני לא מכיר עם שמרחם על אויבים שלו. נכון? אין דבר כזה. תראו מה קורה ברוסיה. לא מעניין אותם בתי חולים, זה לא מעניין, הם קודשים כל מה שזז. באכזריות שאי אפשר לתאר. לא מעניין אותם. ואצלנו זה לא ככה. למה? הרגישות הזאת, יש בה איזה משהו, שאם הוא לא מאוזן, אז זה מוביל לתקלות, מסכים. אבל גם כשאנחנו טועים, למדתם דעת אלוקים. גמרתם, אתם באמצע שמה. אז שמה כתוב שגם המלכים החלשים של ישראל, גם המלכים, ראיתם דבר כזה בדעת אלוקים? עוד לא יודעתם. אז שם כתוב שגם המלכים, לא גם, המלכים, הרשעים, זאת אומרת, כאלה שלא היו עובדי השם, בעם ישראל, הם לא הצליחו לנצח בקרב. למה? היה להם כוח. אבל הם היו רגישים מדי. רגישים. ואז כשאתה צריך להרוג ילדים, אז אתה שואל את עצמך, מה הצדקה המוסרית שלי להרוג? נכון? אצל אומות העולם אין את זה. למה זה ככה? יש בנו איזה צד מוסרי שאם הוא שלם, אז יש לנו את כל צדקת הדרך להשמיד, להרוג ולאבד את כל מי שמעכב את גאולתם של ישראל. את כל צדקת הדרך. אנחנו גם נרגיש את זה. ככה דוד המלך מתנהל. מה? כשהוא נוקם, הוא נוקם עד הסוף.
זה טוב שהוא הלך או שהוא היה צריך להיות במשכנו?
לא, מצוין שהיה ככה. אבל מי שלא דוד המלך ואין לו... הוא לא חי לגמרי את האידיאל, אז ממילא בגלל שיש בנו מוסריות שאין אצל הגויים. למה יש בנו מוסריות כזאת? כי אנחנו המין החמישי. המין החמישי זה אנחנו לא משתמשים בגוף כדי שיהיה טעים וכדי שהאינטרסים שלנו יצליחו. יש בנו איזו תכונה רוחנית שהיא שולטת בחיים. אם קולטים אותה נכון, היא תיתן לנו את כל הכוח לנצח את כולם ולהרים את העולם קדימה. אם לא קולטים אותה נכון, אז... הרגישות הזאת תהפוך להיות משהו שמעכב לנו את היכולת להכריע. אין לנו יכולת להכריע. אני אקריא לכם את זה, זה תראו, זה... בוא נראה שאני אמצא את זה. מלכי ישראל, גם הרעים שבהם, מלכי חסד היו. מלכי חסד, מלכי ישראל היו מלכי חסד. לא היה אפשר לרוח, גבורה ועוז, חפץ מוסרי, להגדיל את הכוח הלאומי המדיני, למצוא מעמד אגון. זאת אומרת, אצלנו תמיד יש רגישות מוסרית. אבל אם אנחנו מבינים שהמוסר הכי גדול זה הגאולה של עם ישראל, אם נבין את זה, אז יש לנו את צדקת הדרך המוסרית להרוג את כל מי שעומד בדרך. אבל אם אנחנו לא במצב שלם, שאנחנו מבינים מה האידיאל שלנו, אז אנחנו סוחבים פציעה של רגישות מוסרית. למה יש לנו רגישות מוסרית? כי אנחנו המין החמישי. אנחנו משהו אחר. עד כאן סגירת סוגריים. אלא מה? שהכוזרי, נפתח אותו היום פעם ראשונה, כשהוא מדבר על המין החמישי, הוא בכלל לא מדבר על עם ישראל. על מי הוא מדבר? מדבר על משה רבינו, מתאר אותו. ועל זה שאלנו, אנחנו גם היום נשאר בשאלה, כי נגמר הזמן, מה משה רבינו מראה? היה, הלך. הוא כבר מת, משה רבינו, נכון? מכיוון שהוא כבר נפטר, אז יכול להיות שהיה מישהו מיוחד כזה, אבל מאז שהוא נפטר, כבר אין עוד אנשים כאלה. אז למה המאפיין של האומה הישראלית זה משה רבינו? דבר על עם ישראל, דבר על דוד המלך, דבר על צהל של היום. למה להביא את משה רבינו, שזה דוגמה אחת, וזה אפיזודה חולפת, זה משהו מדהים. היה נגמר. למה הוא דוגמה ואב טיפוס למין החמישי? הוא באמת מיוחד. הוא בן 120, ולא קטע עינו, ולא נס לחו. אז למה הוא מובא פה כדוגמה לה, דוגמה שמה זה אומה ישראלית. יכול להיות, אבל אנחנו רחוקים ממשה רבינו, לא? אנחנו כנראה מי שנכנס לאש, האש שורפת אותו. ומי שלא אוכל 40 יום ו-40 לילה, אז כנראה שהוא ימות. אפילו כמה ימים אפשר למות. ובן אדם נורמלי לא יודע את יום המיטה שלו. ובן אדם נורמלי לא יודע את כל ההיסטוריה. הוא לא מכיר מה היה ומה יהיה לעתיד. משה רבינו כן. אז הוא ייחודי. גם ביחס לכל האנשי התנ"ך, ולכל התנאים, ולכל האמוראים, ולכל האנשים בעם ישראל, אף אחד לא היה משה רבינו. הוא מיוחד. בן אדם מיוחד במינו. זאת אומרת, אולי הוא בסדר, הוא מיוחד ואין כמוהו, אבל הוא מבטא פה איזה רעיון שאולי קיים איפשהו אצל כולנו. יכול להיות. זה מה שאני מתכוונת. יכול להיות. אז אני אצטרך לראות מאיפה הכוזרי יודע את זה. את זה ננסה לראות פעם הבאה, בעזרת השם. בוקר טוב לכם.